בפעם הקודמת דיברתי על חזקת שלוש פעמים, חזקות שלוש פעמים, כמו הפיכת שור למועד, כמו חזקה של מתו אחיו מחמת מילה, או אישה קטלנית, וסתות וכדומה, יש הרבה דוגמאות לזה בהלכה, והשתמשתי בעצם בדוגמה הזאת של חזקת שלוש פעמים, כדי להראות, או לפחות לרוב הפרשנויות המקובלות, להראות שבבסיסה של אינדוקציה יושבת אבדוקציה. כמו שראינו בטבלה של הקל וחומר, שלפני שאנחנו מסיקים את המסקנה של הקל וחומר, אנחנו בעצם בונים איזושהי תיאוריה שמסבירה את הנתונים ההלכתיים, ומתוך התיאוריה אנחנו גוזרים את התשובה לשאלה שבה אנחנו מתעניינים. זאת אומרת שבבסיס האינדוקציה יושבת אבדוקציה, אז גם בהקשר של חזקת שלוש פעמים, היינו את המקור חיים למשל, לגבי חמץ, אז גם בחזקת שלוש פעמים, הטענה היא שאני לא עושה סתם אינדוקציה, אלא אני מניח את קיומה של תיאוריה כלשהי ברקע, וממנה אני גוזר את ההשלכה האינדוקטיבית. ובמקום שבו אין תיאוריה סבירה כזאת, אז אני באמת לא אעשה את האינדוקציה. בגמרא עצמה אמרתי שזה תלוי, מה כתוב שם, אם המזלה גורם או המעיין גורם, יכול להיות שהצד שהמזל גורם, הוא באמת צד שאומר, עזבו, אני לא צריך אבדוקציה. או שהמזל הוא עצמו תיאוריה. אז זו השאלה אם אנחנו מסתכלים על זה כאיזושהי אמירה, יש משהו, איזה מכניזם מטאפיזי כזה, שנקרא מזל, שמלווה בן אדם, והוא יכול לגרום כל מיני דברים. או לחילופין, מזל הגורם, הכוונה מקרה, כן? זה לא משהו שיש לי הסבר אליו, או יש בכלל הסבר, אבל אם זה קרה שלוש פעמים, אז אני מניח שזה גם ימשיך הלאה. קצת מזכיר את תפיסת האינדוקציה של יום. כן, יום בעצם רצה לטעון שאנחנו עושים אינדוקציה, אבל אין באמת הצדקה לאבדוקציה שביסודה. כן, לכן הוא אומר, בעצם אי אפשר להסתכל על האינדוקציה כטענה על העולם, אלא כסידור העובדות, סידור נוח של העובדות הידועות. אז זה מה שראינו בחזקת שלוש פעמים, ובעצם ראינו, כן, ההסבר הידוע של רב חיים, על סימני שוטה, שם בתחילת חגיגה, שיוצא לבד בלילה, מקרא את בגדיו, לן בבית הקברות, שאם יש את שלושת הסימנים האלה, אז ההנחה היא שהוא שוטה. למרות שלכל אחד מהסימנים יכול להיות הסבר שמובא שם בגמרא. הוא קורא את בגדיו כי הוא לא שם לב, הוא יוצא לבד בלילה, הוא לן בבית הקברות כי הוא רוצה שתשרה עליו רוח טומאה, וכן הלאה. זאת אומרת, לכל אחד מהסימנים יכול להיות הסבר לעצמו, אבל מישהו פה במסירות נפש שומע את השיעור מהרכבת. בכל אופן, אז הטענה היא ניתק לי חוט המחשבה. סימני שוטה של רב חיים, כן. זאת הטענה היא שבעצם לכל אחד מההתנהגויות יכול להיות איזשהו הסבר שלא כרוך בהיותו שוטה. הסבר שמסביר למה הדבר הזה קרה. אם שתי התנהגויות יש, עדיין יכול להיות שלכל אחת מההתנהגויות יש הסבר. אבל שלוש התנהגויות שונות, למרות שלכל אחת מהן יכול להיות הסבר בפני עצמו. אבל פה אמרתי שיש שתי אלטרנטיבות, או הסבר אחד שתופר את שלושת ההתנהגויות, הבן אדם שוטה, וזה שלושת הדברים נגזרים מההסבר הזה. או לחילופין שיש שלושה הסברים שונים שעומדים כל אחד בבסיס התנהגות אחרת. אז אנחנו מעדיפים בגלל התאר של אוקם את ההסבר האחד שמסביר את שלושת התופעות, ובמובן הזה זה ממש הלימוד של צד שווה. בדיוק כמו שראינו בצד שווה, ששניהם מלמדים לכל אחד, יש מאפיין מיוחד שיכול להסביר את הדין לגביו. ואם יש שני מלמדים, אז עקרונית היה יכול להיות שבמלמד א' הדין הוא בגלל סיבה A, ובמלמד ב' הדין הוא בגלל סיבה B. ובלמד שאין לא את B ולא את A ולא את B, באמת לא יחול הדין. אבל אנחנו מעדיפים הסבר אחד שמסביר את שני המלמדים, וזה מה שנקרא הצד השווה, מה שיש בשניהם, זה הסבר עדיף מאשר להסביר כל אחד מהדינים, כל דין בכל אחד מההקשרים בהסבר נפרד. מישהו שאל אותי, אני חושב שזה היה אחרי השיעור, אז למה בצד השווה עושים את זה גם עם שני מלמדים, לא עם שלושה? כי אם יש שלושה מלמדים, אז זה מקביל להסבר של רב חיים. כן? שכשיש שלושה מלמדים, אז יש לי שתי אפשרויות. או שלכל אחד מהמלמדים יש הסבר בפני עצמו, לתחולתו של הדין באותו הקשר, או שיש הסבר אחד משותף לשלושה, שהוא מסביר את תחולת הדין בשלושת המלמדים. אז כאן ברור שהאופציה השנייה היא פשוטה יותר, היא עדיפה. אבל כשיש שני מלמדים, אז זה מקביל לשני סימני שוטה. ובשני סימני שוטה, זה לא מספיק חזק להכריז שהבן אדם שוטה, כי יכול להיות שיש הסבר A לזה שהוא לן בבית הקברות בלילה, והסבר B לזה שהוא יוצא, מקרה את בגדיו. אם ההשוואה היא בין שני הסברים, כל אחד לכל התנהגות, לבין הסבר אחד שתופר את שתי התנהגויות, ההבדל הוא לא מספיק חזק בשביל שנחליט לטובת ההסבר האחד. רק אם יש שלושה הסברים שונים מול הסבר אחד, זה כבר פער מכריע. זאת אומרת, פה אנחנו כבר מכריעים לטובת הסבר אחד, אבל בצד השווה עשינו את זה עם שני מלמדים. זאת אומרת, גם כאשר יש אלטרנטיבה של שני הסברים פרטניים, מול הסבר אחד אנחנו מעדיפים את ההסבר האחד. אז למה? אז באמת ראינו בגמרא ביבמות, שלפי רבי גם החזקה של שלוש פעמים, בעצם זה פעמיים, זה לא שלוש. בפעם השלישית אנחנו כבר פועלים לפי החזקה, זאת אומרת, היא נוצרת אחרי פעמיים, לא אחרי שלוש. אז במובן הזה זה לגמרי מתאים לצד השווה. אבל אמרת, לפי רשב"ג צריך שלוש פעמים. בחזקות, כן, בחזקות שלוש פעמים צריך שלוש ולא שתיים. למה זה שונה מהצד השווה? אז אמרתי שהחזקות שלוש פעמים בדרך כלל באות להוציא חפץ או אדם מחזקתו. זאת אומרת, נגיד השור היה בחזקת טעם, אם הוא נגח שלוש פעמים הוא נכנס לחזקת מועד, האישה הייתה בלי וסת, אחרי שלוש פעמים היא נכנסת לחזקה שיש לה וסת קבועה, אוקיי? וכן הלאה, וכל הדברים האלה. עכשיו פה, בשביל שאני אוציא את האדם או את החפץ מחזקתו, ואכיל עליו חזקה אחרת, אני צריך להיות מספיק משוכנע שאכן החזקה האחרת נכונה, ולכן צריך שלוש דוגמאות, ולא מספיק שתיים, אוקיי? בצד השווה, אני לומד איזשהו דין, אני לא מוציא משהו מחזקתו ומכיל עליו חזקה אחרת. אז כשאני רק דן מהו הדין, אז ברור שאם יש לי שתי אפשרויות פרשניות, ואחת קצת יותר טובה מהשנייה, אפילו אם קצת, היא קצת יותר טובה מהשנייה, אז זה מספיק. אז היא עדיפה, אז אני מניח שהיא כנראה הנכונה, אלא אם כן היא הוכח אחרת. במקום שבו זה כמו שבמשפט אזרחי, כן, בדיני ממונות, גם בעולם המשפטי, אז במשפט, בדיני ממונות, מספיק ראיה של 51%. במשפט פלילי צריך, כן, ראיה כמעט ודאית. 95%, לא יודע כמה. למה, מה ההבדל? כי במשפט פלילי, כשאתה מאשים בן אדם, אז אתה צריך להשתכנע ברמה מאוד גבוהה שהוא באמת אשם, אתה הולך לטיל עליו עונש, אוקיי? ואם השכנוע הוא לא מספיק חזק, אז חזקת, לא מתגבר על חזקת החפות. בשביל להעניש אדם, אתה חייב להיות משוכנע שהוא אשם. מה קורה בדיני ממונות? בדיני ממונות, הרי יש ויכוח בין שני בני אדם על כסף. איך שאני לא אפסוק, הכסף יישאר אצל אחד מהם. ואם הוא לא האדם שדיבר אמת, או הוא לא מגיע לו הכסף, אז בעצם אפשרתי לו לגזול. בין אם אני אפסוק לטובת התובע, ובין אם אני אפסוק לטובת הנתבע. לכן, במובן הזה, ברור שמספיקה ראיה של 51%, כי אם לטובת ראובן יש 51% ולטובת שמעון יש 49%, אז אם אני לא אלך אחרי ה-51%, זה בעצם אומר שאני הולך אחרי 49. כי פסקתי לטובת שמעון. עכשיו, אני לא רוצה ללכת אחרי 51, אז איך אני אלך אחרי 49? ברגע שהאלטרנטיבות זה או ללכת אחרי 51 או אחרי 49, ברור שאני אלך אחרי ה-51. וקצת יותר, קצת יותר משכנע. כי פה בין כל, אני חייב לבחור את אחת משתי האופציות. במשפט פלילי, כשאני הולך להעניש מישהו, אני יכול פשוט לא להעניש אותו. זה לא, כשאני לא מעניש אותו, זה לא אומר שהחלטתי שהוא לא עשה את זה. אף אחד אחר לא נפגע מזה, אוקיי? אני פשוט לא פוגע בו אם אני לא מספיק משוכנע שזה מגיע לו. זה הכל. אבל במשפט אזרחי, גם בדיני ממונות, אז אנחנו בעצם עומדים פה אחד מול השני, אז אם יש עדיפות קטנה לטובת צד אחד, זה מספיק בשביל לפסוק לטובתו, כי האלטרנטיבה היא לא לעשות את זה, זה כמו, כן, זה כמו הטענות שיש נגד רוב מיוחס בחקיקה, שיש לפעמים מערכות חוק שדורשות רוב מיוחס כדי לשנות חוק מסוים, חוק יסוד או חוק בכלל. למשל, צריך לפחות 70 או 75 או 80 חברי כנסת מתוך 120 כדי לשנות חוק יסוד, נניח. מה הבעיה בדבר כזה? שבעצם הכנסת עכשיו החליטה שאת החוק הזה צריך 80 בשביל לשנות אותו. עכשיו נגיד הכנסת בעוד 20 שנה רוצה לשנות את החוק, ויש 70 חברי כנסת כנגד 50 שרוצים לשנות את החוק. אי אפשר, כי צריך 80. מה זאת אומרת צריך 80? אז אתה בעצם אומר לי שאני הולך אחרי 50 חברי כנסת, לא אחרי 80. אם אני לא משנה את החוק ואני לא הולך אחרי ה-70, אז הלכתי אחרי ה-50. עכשיו, איזה מין היגיון יש לתת זכות למיעוט לגבור על הרוב? הכנסת שלפני 20 שנה נתנה בעצם כוח למיעוט שנלך אחריו ולא אחרי הרוב. עכשיו, אני מבין אם אתה רוצה שאני אלך אחרי רוב של 80 ולא אחרי רוב של 70. אבל אם אני לא הולך אחרי רוב של 70, אז הלכתי אחרי רוב של 50. אין בזה שום היגיון. לכן, יש פה ביקורת קשה על סוג כזה של חקיקה שדורש רוב מיוחס. אוקיי? דוגמה לאותו רעיון. במצבים שבהם שתי האופציות עומדות במעמד שווה, ואני חייב לבחור אחת מהן, מספיק לי שאחת תהיה קצת יותר נכונה בשביל שאני אבחר אותה. אם אני צריך לשנות משהו מאיזה חזקה קיימת, אז אני יכול לתבוע רוב משמעותי או ראיה משמעותית כדי לעשות את זה. למשל, להוציא ממון ממוחזק, אז לא מספיק 51%, צריך, לא הולכים בממון אחר הרוב למעשה להלכה. והסיבה לזה היא בגלל שאתה בא להוציא ממוחזק, לשנות את החזקה, אתה צריך ראיה משמעותית. אבל אם שנה, אפשר, נגיד שאין מוחזק, כן, כל דאלין גבר, בסדר? כל דאלין גבר, בגמרא, זה הראש כותב כן, הוא ארבע, גמרא בבבא בתרא בפרק שלישי. אז יש סירה שנמצאת בנהר, ושני אנשים מתווכחים למי שייכת. ראובן ושמעון מתווכחים. אז הפסק דין הוא כל דאלין גבר. מי שיתפוס אותה, מי שיתגבר על חברו ויתפוס אותה בכוח, יזכה בה. מסביר הראש, כל דאלין גבר, הכוונה שאם הוא נלחם חזק, זאת ראייה לזה שזה שלו. כי מי שזה שלו, ישתדל יותר חזק להשתלט על הספינה ופחות יוותר. נו, אז זה מצוין, אז למה כשיש ויכוח בין מוחזק לבין תובע, אנחנו לא אומרים גם כן כל דבר, ואין לנו ראיות. אין מה לעשות, אנחנו במצב עבוד, אין לנו שום ראיות. מה הבעיה? בוא נייצר ראיה במו ידינו. נגיד, כל דאלין כבר? נגיד לבן אדם שתובע, תפוס לו את הרכוש הזה בכוח, ונראה מי יתגבר. מי שיתגבר, כנראה שזה שלו. כשיש מוחזק לא אומרים את זה. למה לא? בגלל שכשיש מוחזק, אנחנו רוצים שיהיה רף ראייתי גבוה יותר, כי אנחנו רוצים לשנות את חזקתו של הכסף. להוציא אותו ממי שמחזיק בו עכשיו, ולהעביר אותו למישהו אחר. ספינה ששטה בים היא לא בחזקתו של אף אחד. אז פה שניהם במעמד שווה. אז אם יש אחד שיש ראייה לטובתו של 51%, זה עדיף מאשר הראייה של 49%. אני אתן לו את הספינה. למרות שהראייה היא חלשה. אבל בסדר, אבל זה יותר טוב מ-40, לא לתת לו, בגלל שהראיה היא חלשה, זה לתת למישהו שיש ראיה נגדו. זה יותר הגיוני. אז במקום שבו המעמד של שני הצדדים שווה, אני הולך גם אחרי עדיפות קטנה. במקום שבו יש צד מועדף, אז כדי להוציא מהצד המועדף, אני צריך ראיה חזקה או שיקול משמעותי, כדי להוציא מהדבר המועדף. עכשיו, הטענה שאני רוצה לטעון בהקשר שלנו, זה שבצד השווה, כאשר אני רוצה ללמוד איזשהו דין, אז אני לא יוצא כנגד איזושהי חזקה קיימת, אלא פעמיים, זאת אומרת, שני הסברים מול הסבר אחד עדיף, עדיף בקצת, אבל עדיין עדיף, וכיוון שזה באותו מעמד, או שיהיה הדין הזה, או שיהיה הדין עבור, שתי אפשרויות שקולות באופן עקרוני, אז אני הולך, אני בוחר את הדין, כי ההסבר האחד יותר סביר מאשר שני הסברים. במקום שאני בא להוציא מחזקה, שם צריך שלושה הסברים, או שלוש דוגמאות, סליחה, לא שלושה הסברים, אלא שלוש דוגמאות, כדי להוכיח את זה, כי אני בא להוציא מחזקה. עכשיו, עכשיו אני נזכר, יש בגמרא ביבמות, הגמרא ביבמות כשהיא פוסקת הלכה לגבי החזקות האלה, אז היא אומרת ככה. מה שאומרת את זה פה? לפחות לפי ה... כן.
אפילו לגבי חזקה, הקדימות, אתה אומר שיש חזקה, אז לא אומרים... להוציא מחזקה צריך דרישה יותר גבוהה. גם זה נטוע בתוך איזשהו סוג של אבדוציה, איזושהי תיאוריה. כי אם נניח, למה בעצם חזקה נותנת עדיפות? בוא נניח, אם היינו גרים בסדום, כולם בחזקת גנבים, כל מה שיש להם בדרך כלל, אם אתה בודק סטטיסטית, כולם, רוב הרכוש גנוב אצל כולם, כמעט. אז חזקה שם הייתה, היה לה את אותו תוקף כמו שאנחנו מדברים.
אתה מכניס אותי לסוגיה אחרת שלא כדאי להיכנס אליה כאן, השאלה האם חזקת הממון נובעת מראיה, או שזאת חזקה משפטית. זאת אומרת, יש הרי חזקה בגמרא שכתוב חזקה מה שתחת יד האדם שלו. זאת לכאורה חזקת ראיה. בדרך כלל, מה שנמצא אצלי, זה כנראה שלי, ברוב המקרים זה שלי. את זה אתה אומר, אולי בסדום זה לא נכון, כי שם כולם גזלנים, נניח. אז באמת החזקה הזאת לא תהיה. אבל מוחזקות בממון, מה שמטיל את נטל הראיה על האחר, לא נובע מזה. המוחזקות קיימת גם במקום שאין חזקה מה שתחת יד האדם הוא שלו. יש כנגד זה למשל חזקה שאין אדם תובע, אלא אם כן יש לו. הגמרא אומרת, אבל גם התובע יש לו איזושהי חזקה שהוא לא סתם מסתבך אם זה לא מגיע לו. אז לכן המוחזקות עומדת גם במקום שבו אין ראייה לזה שהממון שנמצא אצלך הוא כנראה שלך. אלא מה? זה פשוט הסדרה משפטית, זה בדיני סדר הדין. בסדר הדין אני לא מוכן להוציא ממון מבן אדם, אלא אם כן הובאה ראייה נגדו, לא בגלל שהוא כנראה צודק. אלא בגלל שאני לא מוכן להתערב ולעשות שינויים במצבים האלה, בלי שיש ראייה טובה לטובת העניין. יש פה איזה רעשים.
אז למה לא מספיק 51%?
מה, במה לא מספיק 51%?
אם זה רק עניין של הסדרה, עניין של עניין מנהלי כזה, של סדר הדין, לא בשביל שיש פה איזה ראייה.
במקום שבו יש רק מוחזקות, בלי חזקה משתחת יד האדם משלו, יכול להיות שכן יספיק 51%. במקום שאומרים, נגיד, מיגו להוציא לא אמרינן, אז זה לא פשוט. אם אין חזקה נגד המיגו הזה, אז לא בטוח שמיגו להוציא לא אמרינן. אם זה רק מוחזקות. הבעיה שברוב המקרים יש גם בצידה של המוחזקות, יש גם את החזקה. אבל למשל, יש הנו איזי דאחלו חוש לה. כן, האיזים שנמצאות אצלי בחצר, ויש ויכוח למישהו איתי, למי שייכות האיזים. עכשיו, האיזים דרכן להסתובב, זה שהן נמצאות אצלי לא מוכיח שם שלי. כי האיזים מסתובבות. ועדיין נותנים לי איזושהי עדיפות, ונטל הראיה הוא עליו. למה? כי כרגע האיזים אצלי, למה שבית דין ייקח לי את האיזים אם אין סיבה? אבל במקרה הזה יכול להיות ש-51% כן יספיק. כי פה אין ראיה לטובתי, באמת אין שום משקל. אוקיי? אבל זה באמת, זה כבר סוגיה שלא ניכנס אליה עכשיו. הגמרא ביבמות, כשהיא פוסקת את ההלכה, אני מזכיר לכם שיש מחלוקת בין רבי לרשב"ג, האם חזקת שלוש פעמים נקבעת אחרי פעמיים או אחרי שלוש פעמים? כן? חזקת שלוש פעמים. באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף? כן? חזקת שלוש פעמים נקבעת אחרי שני פעמים לפי רבי. אז הגמרא פוסקת הלכה, היא אומרת, אמר לרב יוסף ברי דרבה לרבה, באי מיני מרב יוסף, הלכה כרבי, הלכה כרבי, ואמר לי אם, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, ואמר לי אם, אחוכי אחיך בי. כן, אז רב יוסף אומר, רבי צחק עליי. לא, לא צחק עליי, סליחה, רב יוסף צחק עליי. למה? רגע. רב יוסף ברי דרבה שאל את רב יוסף, כן. הוא שואל אותו, תגיד, הלכה כרבי? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, הלכה כרשב"ג? הוא אומר לו, גם כן, כן. זאת אומרת, רב יוסף צחק עליי, ככה הוא אומר לרבה. הבן שלך צחק עליי, הבן של רבה אומר, רב יוסף צחק עליי, אומר לאבא שלו. כן? אני אגיד אותך לאבא שלי, מה שנקרא. אז אמר לי, לא. אז רבה אומר, לא, הוא לא צחק עליך. סתם אהי, הוא פשיט לך. נישואין ומלכויות כרבי, וסתות ושור המועד כרבן שמעון בן גמליאל. מה זאת אומרת? יש חלק מההקשרים אנחנו פוסקים כמו רבי, שהחזקה נוצרת אחרי פעמיים, ובחלק מההקשרים אנחנו פוסקים כמו רבן שמעון בן גמליאל. מה מייחד את ההקשרים האלה והאלה? אז הראשונים כותבים, אם הוא כיוסף, וריטווה ורשב"א ורמב"ן, הרבה מאוד ראשונים כותבים, שבעצם אנחנו נשארנו בספק אם רבי צודק או רשב"ג צודק. האם צריך שניים או צריך שלושה? אז מה? במקום שבו אנחנו באים, במקום שזה חומרה, אז אנחנו הולכים כמו רבי, בקיצור, אנחנו תמיד הולכים לחומרה. אם רבי הוא לחומרה, אז זה פעמיים יוצרת חזקה. אם רשב"ג הוא לחומרה, אז שלוש פעמים יוצרת חזקה. עכשיו, מה קורה? במקרה של, וסתות דרבנן, אז למה אנחנו פוסקים כרבן שמעון בן גמליאל? כי אנחנו רוצים לדעת האם אחרי פעמיים, האישה כבר חייבת לשמור על הווסת בפעם הבאה. אז פה אנחנו הולכים, אנחנו הולכים לחומרה. כי, ולכן אני אומר, צריך שלוש פעמים, סליחה? לא, וסתות זה דרבנן, זה בכלל סיפור אחר. וסתות זה דרבנן, שם הולכים לכולה, בספק, אבל שור המועד למשל, בשור המועד אתה בא להוציא ממון מהבן אדם, אתה רוצה להוציא ממנו נזק שלם, ולא חצי נזק כמו שאותם. בשביל להוציא ממון אתה צריך שלוש פעמים. אוקיי? זאת אומרת, אתה, מספק אתה לא יכול להוציא ממון, אז אחרי פעמיים יש ספק אם השור הוא מועד, אחרי שלוש פעמים זה פתוח, אז מספק אתה הולך אחרי שלוש פעמים. בדרך כלל, התפיסה היא וכן הלאה, ולגבי נישואים ומלכויות, אז אנחנו הולכים לחומרה כרבי, זאת אומרת, אנחנו בעצם, בגלל שמדובר פה בסכנה, אז אנחנו אומרים, מספיק פעמיים בשביל לחשוש ולא לתת לה להתחתן עם, עם החתן השלישי, כי הוא יכול למות, או למול את הבן השלישי וכן הלאה. עכשיו, התפיסה המקובלת היא שמדובר פה בדיני ספקות. ולכן הולכים לפי דיני ספקות, אז בספק, בספק סכנה הולכים לחומרה, בספק דרבנן לכולה, ספק דורייתא לחומרה וכן הלאה. אבל זה דיני ספקות. איך שאני הצגתי את זה קודם, אפשר להסביר את זה אחרת. זה לא דיני ספקות. במקום שאתה בא להוציא מחזקה, אז אתה צריך ראיה חזקה בשביל להוציא מחזקה. ראיה חזקה זה רק אחרי שלוש פעמים. אבל זה בוודאי לא מספק. אז הדין הזה נפסק כדין ודאי, לא כחלק מדיני ספקות. שכאשר אתה בא לשנות חזקה, צריך ראייה טובה. ראייה טובה זה אחרי שלוש פעמים. אם אתה לא בא לשנות חזקות, אז מספיקה ראייה חלשה, ולכן גם פעמיים זה טוב, בדיוק כמו שאמרתי קודם, לגבי הצד השווה, כי באמת שואל, הקרן הורה שואל, מה קורה עם שור מועד, שאחרי זה חוזר ונהיה שור תם. הוא לא נוגח, בא לפניו איזה, לא יודע מה, שור אחר או כלב או משהו כזה, והוא לא נגח אותו, אז הוא חוזר להיות שור תם. עכשיו, אם בשור המועד אנחנו הולכים אחרי שלוש פעמים, למה אנחנו הולכים, הרי שור מועד זה הלכה כרשב"ג, צריך שלוש פעמים. שלוש פעמים זה כדי להפוך אותו למועד, למה? כי אני בא להוציא ממון מבעל השור, במקום חצי נזק, הוא ישלם לי נזק שלם. בשביל להוציא ממון צריך ראייה, אז מספק, אתה לא יכול להוציא ממון. לכן צריך שלוש פעמים. ומה יקרה הפוך? עכשיו אני רוצה לדעת האם השור חזר להיות טעם. עכשיו זה בעצם להחזיק, לא להוציא. אז היינו צריכים להסתפק בפעמיים שהוא לא נגח, בשביל להחזיר אותו לחזקת טעם. נכון? כי בעצם עכשיו אנחנו מדברים, האם הוא נגח, הוא לא נגח פעמיים, ועכשיו הוא נגח. עכשיו השאלה אם הוא שור טעם או שור מועד. אם הוא שור מועד, אז אני צריך לשלם נזק שלם. אם הוא שור טעם, אני לא צריך לשלם נזק שלם. אז מה בעצם זה אומר? אחרי פעמיים הוא צריך לחזור להיות שור טעם. בגלל שמספק אתה לא יכול להוציא ממני יותר בחצי נזק. זאת אומרת, זה צריך להיפסק הפוך, שאני הופך את השור למועד, וכאשר אני מחזיר את השור להיות טעם, כשהוא חוזר, הולך להיות מועד, צריך שלוש נגיחות בשביל זה. בשביל שהוא חוזר להיות טעם, מספיק שהוא פעמיים לא ינגח. אבל לא מוצאים בשום מקום, בפשטות התפיסה היא זה שלוש פעמים בין להפוך למועד ובין לחזור להיות טעם. כך שואל הקרן הורה, באמת באור גדול על משניות טוען שלא, שבאמת לפי הראשונים האלה יוצא, שלחזור לשור טעם זה פעמיים. אבל אני חושב שזה לא נכון. כי זה בדיוק הנקודה, הנקודה היא, זה לא מדיני ספקות. אני טוען זאת פסיקה ודאית, לא פסיקה מספק. אז לכן זה לא שאלה מי מוציא ממון ממי, אלא מה? ברגע שהשור היה בחזקת מועד, בשביל להוציא אותו מחזקת מועד ולהפוך אותו לחזקת טעם, צריך שלוש פעמים שהוא לא נגח. כי כי אני משנה את החזקה שלו, לא משנה כרגע שאת הכסף אני משאיר אצל הנתבע. אין פה הוצאת כסף, להפך, זה החזקת כסף. אבל הרי כמו שאמרתי קודם, זה לא מדיני ספקות, שאני אומר מספק אני לא יכול להוציא ממון, אלא שבשביל לשנות חזקה, דרושה ראייה טובה. עכשיו, גם לשנות חזקה מתם למועד, וגם ממועד לתם, זה לשנות חזקה. זה להחליט שהסטטוס של השור, הוא כבר לא מה שהוא היה עד עכשיו. בשביל זה צריך ראייה טובה, כי הייתה לי ראייה טובה שהוא כן היה שור מועד עד עכשיו. בשביל להוציא מראייה טובה שהוא מועד, צריך ראייה טובה לזה שהוא הפך להיות תם. אז לכן, לדעתי, השאלה הזאת לא נכונה. השאלה הזאת מניחה שמדובר פה על דיני ספקות, אבל אני טוען שזו פסיקה ודאית, זה לא מדיני ספקות. זו פסיקה ודאית שאומרת שבשביל לשנות חזקה צריך ראייה טובה. אז לא, אין מצב ביניים. זאת אומרת, אם הוא לא חזר להיות טעם, אז הוא מורן. הוא משהו היה עד עכשיו. אם הוא חזר להיות טעם, אז הוא חזר להיות טעם. תמיד החזקה ממשיכה מה שהיה. כל עוד לא השתנתה, אז נשאר מה שהיה. אז זה מתקשר למה שאמרתי קודם, עם הצד השווה שמספיק פעמיים וכו', שזה, אם אנחנו מבינים את זה כך, אז זה מסביר את הגמרא היטב, קצת שונה ממה שמבינים בדרך כלל, צריך לראות בלשונות הראשונים, האם בהם בכולם זה נכנס, בחלקם לדעתי זה נכנס. שזה לא דיני ספקות, זה פסיקה ודאית, זה כמו, מזכיר לי, אותו דיון יש, בסוגיית ברירה. האם יש ברירה או אין ברירה, כן, נגיד שאני... יש לי חבית יין של 100 לוגים, ואני רוצה להפריש תרומה, שני לוגים, אחד מ-50. אני רוצה להפריש תרומה, אז אני אומר, אני אשתה את היין, השני לוגים שישארו בסוף, הם יהיו תרומה. זאת אומרת, ואז התברר למפרע שהם היו התרומה כבר מההתחלה. ולכן שתיתי את היין עוד לפני שהפרשתי את התרומה. אני מפריש תרומה לא מבוררת, אחרי ששתיתי השני לוגים האחרונים, יתברר למפרע שהם אלה שנהיו תרומה מההתחלה. אז השאלה אם אומרים את זה או לא אומרים את זה, השאלה אם יש ברירה או אין ברירה, זה מופיע בכמה סוגיות בגמרא. להלכה פוסקים שבדרבנן יש ברירה ובדאורייתא אין ברירה. אז הר"ן מסביר שזה מדיני ספקות. למה? כי בדרך כלל להגיד יש ברירה זה ללכת לחומרה. ולהגיד אין ברירה זה ללכת לקולה. סליחה, אין ברירה זה לחומרה ויש ברירה זה לקולה. למשל בהקשר של היין, להגיד שיש ברירה, פירושו שאני יכול לשתות, לכולה. להגיד שאין ברירה, זה אומר שאי אפשר לשתות, כי לא הפרשתי תרומה. צריך להפריש תרומה, אי אפשר לסמוך על מה שיתברר מבסוף. אז לכן שמה צריך, לכן שמה בדיני דין, כיוון שזה דין דאורייתא, לשתות טבל, אז לכן אנחנו פוסקים שאין ברירה, כי זה לחומרה. אבל בדיני דרבנן, במתי שזה, בדיני דרבנן, אנחנו פוסקים יש ברירה, כי זה לכולה. בספק דרבנן הולכים לכולה. אבל יש כאלה שאומרים לא, אנחנו פוסקים בדרבנן שיש ברירה ודאורייתא שאין ברירה בוודאות, לא מספק. זה לא בגלל דיני ספקות. נפקא מינה, מה יקרה אם יהיה דין דאורייתא שלפסוק אין ברירה זה דווקא כולה? אפשר לחשוב על ציור כזה. אם זה ספק, אנחנו אנחנו נפסוק שיש ברירה גם בדאורייתא. אבל אם זה פסיקה ודאית שבדאורייתא אין ברירה ובדרבנן יש, אז זה לא משנה אם זה פסיקה לכולה או לחומרה, זה פסיקה ודאית, זה לא בגלל שבדיני הספקות הולכים לכולה או לחומרה. זה פסיקה ודאית, בדאורייתא אין ברירה ובדרבנן יש ברירה. כן, הדיון שאני מדבר עליו כאן. יש, אפשר היה להבין, זה סתם רק בסוגריים אני אומר, יש תירוץ אחר שחשבתי עליו, על השאלה הזו של הקרן אורה, למה כשאני מחזיר את השור מחזקת מועד לחזקת תם, גם אז צריך 3 פעמים שהוא לא נגח. ואני חושב שזה מתקשר להסבר הקודם שאמרתי. זאת אומרת, מה שאני אומר זה ככה, הניסוח הוא כזה. בעצם זה דיני ספקות. ומספק לא מוציאים ממון. אז לכן, כשהשור הופך להיות מועד, צריך 3 פעמים שהוא נגח כדי להפוך להיות מועד. אם נגח רק פעמיים, אז הוא ספק אם הוא תם או מועד. כי השאלה אם רבי צודק או רשב"ג צודק, אם יש חזקה אחרי פעמיים או אחרי 3, ואם אתה בא להוציא ממני ממון, מספק אי אפשר להוציא ממון. ואז שואל הקרן נורא, כן, אבל מה קורה אם השור היה מועד, לא נגח פעמיים, ועכשיו אני שואל, האם הוא חזר להיות תם או לא? במקרה הזה, אם הוא חזר להיות תם, אז המזיק ישלם חצי נזק. ואם הוא לא חזר להיות תם, אם הוא עדיין מועד, הוא ישלם נזק שלם. אז כך, לפסוק שהחזקה השתנתה, זה משאיר את הכסף בחזקתו. לכן כאן, אם זה דיני ספקות, אז הייתי מצפה שהם יספק מספיק פעמיים בשביל שהוא יחזור להיות טעם. כן, זה מה ששואל הקרן אור. אז על זה אפשר לנסח לפי, יש בחזוניש אפשר לראות תפיסה כזאת. החזוניש אומר, זה רק באמת לא קשור ישירות אלינו, אבל זו נקודה מעניינת. החזוניש טוען ככה, יש חקירה בדיני ממון המזיק. כשהשור שלי נוגח שור אחר, אז אני צריך לשלם. יש חקירה למה אני צריך לשלם. האם החובה שלי לשלם זה בגלל שלא שמרתי כמו שצריך, התרשלתי בשמירה, או שלא. החובה שלי לשלם כי השור שלי הזיק, אני אחראי למה שהשור שלי עושה. רק אם שמרתי כמו שצריך, אז אני פטור. אבל החיוב שלי הוא לא בגלל הרשלנות, החיוב שלי זה אחריות על מה שהשור שלי עשה. יש לו בן אדם אחריות על מה שממונו עושה. בדרך כלל מביאים נפקמין על השאלה הזאת, מחלוקת הפני יהושע והחזוניש. הפני יהושע טוען, מה המחלוקת? המחלוקת היא בשאלה, השור שלי נגח את השור שלך, ויש ויכוח האם שמרתי כמו שצריך. אני טוען שמרתי כמו שצריך, ולכן אני צריך להיות פטור. הניזק טוען לא שמרת כמו שצריך. על מי נטל הראיה? מי צריך להביא את הראיה? אז הפני יהושע טוען שהניזק צריך להביא את הראיה. למה? כי הניזק הוא רוצה כסף מהמזיק, הוא רוצה שהמזיק ישלם לו. המוציא מחברו עליו הראיה. אתה רוצה שישלמו לך, אתה התובע. המוציא מחברו עליו הראיה. והחזוניש טוען שנטל הראיה הוא על המזיק. אז האחרונים מסבירים בחזוניש, הוא אחרון, כן, אבל האחרונים שאחריו, נוהגים להסביר בחזוניש, שהחזוניש תופס כמו השיטה שהחיוב הוא על הרשלנות בשמירה. חיוב הנזק הוא על הרשלנות בשמירה. ואז מה? כל עוד לא הוכחת שהתרשלתי בשמירה, אין לך עילת חיוב. תוכיח שהתרשלתי בשמירה, תוכיח שהתרשלתי בשמירה בשביל שתוכל לתבוע אותי. אוקיי? אם לא הוכחת, את נטל הראיה הוא בעצם, לא, זה הפני יהושע, סליחה. נטל הראיה הוא על הניזק שתובע את הכסף, כי אם הוא לא יוכיח שאני התרשלתי, אין עילת תביעה. זה שהשור שלי הזיק, אז מה? אם אני לא התרשלתי, אתה לא יכול לתבוע אותי. לעומת זאת, החזוניש טוען, כך מסבירים האחרונים, החזוניש טוען שהחיוב בתשלום הממוני זה לא בגלל הרשלנות בשמירה, אלא זה אחריות על מעשי שורי. אז מה? אז ברגע שהשור שלי נגח, אני קודם כל חייב, אני אחראי. נכון שאם אני הוכיח ששמרתי כמו שצריך, אני אפטר. אבל זאת טענה שבאה לפתור אותי, זה לא שאין סיבה לחייב אותי. יש סיבה לחייב אותי, כי השור שלי הזיק. אם אני הוכיח ששמרתי כמו שצריך, אז יפטרו אותי. זאת אומרת, החזוניש, אז ברור שנטל הראיה הוא עליי, אני הרי רוצה להיפטר, יש עילה לחייב אותי, אם אני רוצה להיפטר, שאני אוכיח שבאמת מגיע לי פטור, ואני צריך להוכיח ששמעתי כמו שצריך. אז לכאורה, הוויכוח בין החזוניש לבין הפני יהושע, זה בשאלה למה משלמים על ממון שלי שיזיק, האם זה בגלל הרשלנות בשמירה, או זאת אחריות על מעשי השור שלי. אלא מה, שפעם אמר לי הרב בלומנצווייל, כן, היה ראש הישיבה בירוחם, הוא אמר לי שכולם חוזרים על זה כל הזמן, ואף אחד לא מסתכל בחזוניש בפנים. כשאתה מסתכל בחזוניש בפנים, הוא כותב במפורש את ההפך. הוא כותב שנטל הראיה מוטל על המזיק, בגלל שהטענה שהשור הזיק למרות ששמעת כמו שצריך, היא לא סבירה. לא בגלל שנטל הראיה הוא עליך, כי אתה צריך להיפטר, כי הרשלנות זה טענה פותרת. לא, הפוך. החזוניש לומד כנראה כמו הפני יהושע, שמעשה שורו מחייבים אותו, שהרשלנות בשמירה מחייבת אותו, ולכן עקרונית נטל הראיה אמור להיות על הניזק שתובע אותו. אלא מה, אומר החזוניש, אבל כאן מה אתה טוען בעצם? שלא התרשלת? אתה מזיק. אתה טוען, לא התרשלתי, לכן אני פטור. אתה בעצם אומר שהשור שלך הזיק למה ששמרת עליו כמו שצריך. זה לא סביר. לשמור כמו שצריך זה בדיוק אומר שלא סביר שהשור יזיק. זאת אומרת, הטענה, זה יכול לקרות. אם תוכיח ששמעת כמו שצריך, בכל זאת השור הזיק, אתה תהיה פטור. אבל זו טענה חלשה, זו טענה לא סבירה. ולכן הטענה שאתה טוען ששמרת כמו שצריך והשור הזיק, זו טענה לא סבירה, ולכן נטל הראיה עובר אליך. חידוש גדול של החזוניש, שהוא בעצם טוען שלא תמיד נטל הראיה נקבע לפי השאלה מי התובע ומי מחזיק בממון. בדרך כלל נטל הראיה נתבע על מי שתובע. המוציא מחברו עליו הראיה, מי שמוחזק בממון, אז נטל הראיה הוא על השני. אומר החזוני, זה הכל, אם מי שמחזיק בממון טוען טענה סבירה. אבל אם אתה, שאתה מחזיק בממון, אתה טוען טענה לא סבירה, אז נטל הראיה חוזר אליך. אתה צריך להוכיח את הראיה. כי אתה טוען טענה לא סבירה. זה חידוש, שהמוחזקות לא נקבעת רק לפי השאלה מי מחזיק בממון, אלא משקללים לפה גם את הסבירות של הטענה של הצדדים. מי שטוען טענה מאוד לא סבירה, נטל הראיה יהיה עליו. אם זה כך, אז בעצם הטענה היא, מה שאני רוצה לטעון זה שאפילו אם בחזקת שלוש פעמים, כן, אם זה אחרי פעמיים או אחרי שלוש פעמים, אנחנו באמת בספק. ומספק לא מוציאים המון. אז לכן כשהשור חוזר להיות תם, מספיק שהוא לא נגח פעמיים בשביל שיחזור להיות בחזקת תם. אוקיי? ככה שאל הקרן אורה. הטענה שלי זה לא נכון. למה? אם השור היה מועד, אז לא סביר שהוא פתאום לא נוגח, שהוא תם. זה כנראה מקרה מה שהוא לא נגח. בשביל להוכיח שזה באמת מהותי, זה לא מקרה, אתה צריך שלוש פעמים. למרות שפה מבחינת המוציא את הכסף, השני מוציא את הכסף. אני מחזיק בכסף. אבל עדיין יכול להיות שנטל הראיה הוא עליי, כי הטענה שלי לא סבירה. עכשיו אתם מבינים שזה הסבר, אפילו אם אנחנו מבינים שזה באמת פסיקה מספק. אבל הלוגיקה של ההסבר הזה היא ממש הלוגיקה שהצעתי קודם. כי למה הטענה הזאת לא סבירה? כי היא באה להוציא מהסטטוס העכשווי של השור. כרגע השור מוחזק להיות מועד. עכשיו פתאום אתה אומר לי ששור מועד לא נוגח, לא סביר. תראה לי שלוש פעמים שהוא לא נגח, אני אשתכנע שבאמת הטבע שלו שונה. אבל אם לא תראה לי את זה, אז אני אגיד, טוב, זה היה מקרה, הוא לא שם לב, לא יודע בדיוק מה. כי אתה טוען טענה חלשה. ברגע שאתה טוען טענה חלשה, נטל הראיה הוא עליך, ולכן פעמיים לא יספיקו. אתה צריך להביא שלוש פעמים כשהשור לא נגח. אז לענייננו, בעצם מה שאנחנו לומדים מכאן, זה שההבדל בין פעמיים לבין שלוש, הוא בעצם ההבדל של מה, איזה עוצמה של ראייה אתה צריך. אם אתה בא להוציא מחזקה קיימת, לא דווקא חזקת ממון, אלא לשנות סטטוס קיים, אתה צריך ראייה חזקה, יצטרכו שלוש פעמים. אם אתה בא להכריע בין שתי אפשרויות שקולות, מספיק גם פעמיים, כי פעמיים עדיין נותן לך עדיפות קטנה להסבר אחד על פני שני הסברים, וזה בדיוק המצב בצד השווה. אז כאן אני סוגר את השאלה שנשאלה בפעם הקודמת.
עוד פעם, אם לפי החידוש היפה הזה של החזוניש, שאומרים בחזוניש, כלומר שגם בחזקה, אם יש טענה חזקה נגד, אז זה לא נלך אחרי המוציא מחברו עליו ראיה. אז אני אומר, אם נניח, עוד פעם, אני איזה צדיק מבני ברק, יש לו סכסוך עם מישהו מסדום, והסדומאי מחזיק בממון, וכולם שם גזלנים, סדום פלוס פלוס, והוא מוחזק, והוא טוען איזושהי טענה, הסדומאי הזה, המוחזק, אבל היא, על פניו, כאשר מבחינת טענה, זה חלש מאוד, כי כולם שם גזלנים,
אם זאת תהיה, באופן עקרוני, יכול להיות, זאת אומרת, אם הטענה תחשב מספיק בעייתית, יכול להיות שבאמת נהפוך את נטל הראיה לפי החזון איש, כן? למרות שאני אומר שיש הבדל בין בעייתיות של טענה מהסוג הזה, אז זה כתבתי פעם שני טורים. יש הבדל בין בעייתיות של טענה מתוך עצמה, לבין בעייתיות סטטיסטית. מה זאת אומרת? כשאתה אומר לי ששמרת כמו שצריך על השור ובכל זאת הזיק, הטענה היא מופרכת מתוך עצמה. אם שמרת כמו שצריך, איך הוא הזיק? אני לא אומר, זה יכול לקרות, אבל זה לא סביר. אבל הטענה של הסדומאים, הוא אומר, מה אתם רוצים? אני צדיק בסדום, זה שמסביבי יש הרבה רשעים, אז מה? יש לכם ראיה שגם אני רשע? זאת אומרת, אם יהיה ראיה שגם הוא עצמו רשע, אתה צודק. אבל אם אתה בא אליו בטענות רק בגלל שרוב השכנים שלו הם רשעים, זה לא בטוח זה יספיק. הבאתי לזה דוגמה בעולם המשפט.
לא, לא.
בעולם המשפט מביאים לזה כמה דוגמאות. נגיד שיש שני חברות אוטובוסים בעיר. חברת האוטובוסים הכחולים והאדומים. עכשיו, האוטובוסים הכחולים זה 10%, והאוטובוסים האדומים זה 90% מהאוטובוסים. זו חברה יותר גדולה, האוטובוסים האדומים. עכשיו, אוטובוס דרס בן אדם, או הזיק בן אדם. עכשיו, אנחנו לא יודעים, לא יודעים איזה אוטובוס זה, כחול או אדום. השאלה איזה חברה צריכה לפצות אותו. לכאורה, 90% זה אוטובוס אדום, אז החברה האדומה תצטרך לפצות אותו. גם אם אין לי ראייה שהיא הזיקה את זה, כי אני יודע שזה אוטובוס, אבל אני לא יודע איזה צבע. אז 90% מהאוטובוסים, ונניח שהולכים ממון אחר הרוב, כרגע אני מתעלם, לפי רב, שכן הולכים ממון אחר הרוב, בסדר? אז חברת האוטובוסים האדומה תצטרך לשלם. התשובה היא שבעולם המשפטי לא מקבלים את זה. החברה האדומה לא תצטרך לשלם, אתה תצטרך להביא עדים שזה היה אוטובוס אדום. עכשיו תחשבו על מקרה אחר. באו שני עדים ואמרו, תשמעו, זה היה אוטובוס אדום. שני עדים אמרו, זה היה אוטובוס אדום. טוב, אבל יש לנו סטטיסטיקה שאומרת שעדים לפעמים מפספסים. עדים לא תמיד רואים במדויק. פה החברה האדומה תשלם. עכשיו, אפילו בהנחה שזה אותו סיכוי, נגיד ש90% אמינות של העדים ו90% מהאוטובוסים בעיר הם אדומים. ועדיין במקרה הראשון חברת האוטובוסים האדומה לא תשלם, ובמקרה השני חברת האוטובוסים האדומה כן תשלם, ובשני המקרים זה 90%. השאלה למה? וככה מקובל כנראה בכל מערכת משפט בעולם, אם אני מבין נכון, קראתי מאמר של דוד אנוך כתב על זה, יש עוד הרבה עסקו בזה, זאת שאלה מפורסמת. לדעתי ההסברים שניתנו לא טובים, אני מציע הסבר אחר באתר שלי. אבל מה באמת ההבדל? ההבדל הוא שהרי החברה האדומה יכולה להגיד, נכון ש90% מהאוטובוסים שלי, אבל הנהגים שלי הם זהירים. בשביל לחייב אותי, אתה צריך להביא ראיה לגופו של עניין, לא מספיק. אז למה בעדים שמעידים, יש פה רעשים, אז למה בעדים שמעידים שזה היה החברה האדומה, שם אני לא חושש? למה ש... גם כן זה רק 90%. כיוון שכאן יש ראייה פוזיטיבית על החברה האדומה, באופן קונקרטי. נכון שהראייה יכולה אולי להיות לא נכונה, אבל הראייה בבסיס מדברת על אשמה פוזיטיבית של החברה האדומה. זה לא ראייה נסיבתית, זה ראייה ישירה. היא ראייה ישירה שלא בטוח שהיא נכונה. הראייה הראשונה היא ראייה נסיבתית, למרות שהעוצמה היא אותה עוצמה. זאת אומרת, האחוז שאתה צודק הוא אותו אחוז. אבל ראייה נסיבתית, אתה לא יכול לחייב בן אדם להגיד לו, אתה רשע, בגלל שבשכונה שלך כולם, רובם רשעים. בסדר, אני צדיק, מה אתה רוצה ממני? מה זה קשור אליי? אבל אם אתה אומר לי, אתה רשע, נכון שלפעמים אתה לא עושה מעשי רשע, אבל אתה עצמך רשע ב-90% מהמקרים. זאת כן תהיה טענה טובה. כי אתה, יש לך טענה קונקרטית אליו, זה לא ראייה נסיבתית. למרות שגם הטענה הזאת זה רק 90%, כי לפעמים הוא לא מתנהג כמו רשע. אבל בעיה שאתה מביא ראיות לגופו של אדם, שהוא מתנהג כמו רשע, זאת ראיה טובה. אוקיי? אז לכן אני אומר, גם בעניין הסדום הזה, זה שמישהו יצא מסדום, לא בטוח שזה מספיק כדי להפוך את הטענה שלו ללא סבירה, ולהטיל עליו את נטל הראיה. אבל אם הוא עצמו ידוע כסדומאי, במובן של איך הוא מתנהג, לא איפה הוא גר, כן? זה משהו אחר. יכול להיות שבאמת שם החזון איש יגיד שנטל הראיה עובר אליו.
אם נניח החזונית ז"ל היה תובע את שלום דומרני על איזה 100 שקל, ואין לו שום ראייה לחזונית. אבל הוא אומר, הוא גזל ממני, הוא עבר בבית וחטף לי את 100 שקל מהעתיד. אין שום ראייה, ודומרני מוחזק. אז מה נגיד? נגיד זה עכשיו, באופן אוטומטי החזונית יזכה בגלל ש...
אז הוא אומר, כיוון שאם היו לי ראיות ברורות על דומרני שהוא גזלן, אני לא בטוח שיש, כי אחרת הוא יושב בכלא, אבל נגיד שיש לי ראיות ברורות על דומרני שהוא גזלן, אז במקרה
כן,
כזה,
אני חושב
באמת שהחזוני שיגיד שנטל הראייה עובר אליו. אני מניח שבמצב כזה לפחות ישביעו את החזוני. זאת אומרת, לא יוציאו סתם כסף, אבל ייתנו לחזוני לזכות בכסף בשבוע. בלי להביא ראייה לגופו של עניין. אוקיי, אז זה לגבי עדיפות של 3 מול עדיפות של 2, עדיפות גדולה ועדיפות קטנה, אבל לענייננו מה בעצם הדבר הזה אומר, אם אני חוזר למהלך שלנו, שכאשר יש לך כמה דוגמאות, וככל שיש יותר דוגמאות זה כמובן תמיד יותר טוב, ההכללה גם במדע, ככל שאתה מביא יותר ניסויים שאותם עשית, התיאוריה נחשבת יותר מאוששת, יותר חזקה, שזה בדיוק המנגנון פה. אם יש לך 3 ראיות לזה שבן אדם שותה, זה יותר חזק מאשר 2 ראיות שהוא שותה. למרות שגם ב3 ראיות וגם ב2 ראיות, יש אופציה פרשנית להוציא אותו לא שותה. אבל הנחיתות של האופציה הפרשנית הזאת מול האופציה הפרשנית שהוא שותה, היא יותר גדולה, הנחיתות, כן, הפער בסבירויות, גדל ככל שמספר המקרים גדל. בדיוק ככה זה כמו בהכללה מדעית, אמרתי, הצד השווה זה הכללה חזקת 3 פעמים, זה הכל הכללות מדעיות, זה אותה לוגיקה בדיוק. אז זה בעצם הנקודה, ולכן אני טוען שזו דוגמה הלכתית לשימוש באבדוקציה ואינדוקציה שנגזרת ממנה, כדי להסיק מסקנות כלליות. זה בעצם מה שאנחנו עושים כאן, בדיוק כמו שעושים בהקשר המדעי, זה בעצם ללמוד מהניסיון. זו דוגמה קלאסית, איך בהלכה לומדים מהניסיון. אם משהו קרה שלוש פעמים, ההנחה שלי שיש פה איזשהו חוק כללי שעומד מאחורי שלושת המקרים האלה. אוקיי, עכשיו אני עובר לחלק הבא. עדיין בתוך חזקת השלוש פעמים. כשאנחנו מדברים על חזקות שלוש פעמים, אני אניח כרגע שלוש פעמים, נתעלם רגע מהשניים, כי זה לא... בפשטות, ברוב המקרים זה שלוש פעמים. האחרונים דנים בשאלה, הזכרתי זה אולי בפעם הקודמת, איך להבין את חזקת שלוש פעמים. אפשר להבין את זה כחזקה ראייתית, זאת אומרת, אם שלוש פעמים השור נגח, זאת ראייה לזה שהוא נגחן, שהוא מועד. אז זה חזקת ראייה, ואפשר להבין את זה כחזקת התרגלות. אם השור נוגח שלוש פעמים, זה מטמיע בו את הטבע להיות נגחן. הוא הופך להיות נגחן, לא שזה ראייה לזה שהוא נגחן. ודיברתי על זה פעם קודמת, שגם לשיטה שזה ראייה, זה לא עובד למפרע, זה עובד רק מכאן ולהבא, לא משנה כרגע, אבל אלה העובדות. אז האחרונים דנים, מה הטבען של חזקות שלוש פעמים? האם זה חזקות התרגלות או חזקות ראייה? עכשיו, יש בקהילות יעקב, בטהרות, בסימן סמך וו, במהדורה הישנה זה ממזיין נדמה לי, אבל במהדורה העדכנית זה סמך וו, יש שם סימן ארוך על חזקות שלוש פעמים. והוא דן בעריכות בדיוק בנקודה הזאת. האם החזקות הן חזקות של התרגלות או חזקות של ראייה? והוא מספר שהוא שאל את גיסו, החזון איש, מה הוא אומר על זה, והחזון איש אומר שיש כאלה ויש כאלה. זאת אומרת, זה לא נכון שהאופי של כל חזקות שלוש פעמים הוא אותו אופי. יש חזקות שהן חזקות התרגלות, ויש חזקות שהן חזקות ראייה. עכשיו, הוא לא מביא שם, אבל את הקושי הגדול שהוביל להתלבטות הזאת. כי הרי הגמרא ביבמות שראינו בפעם הקודמת, משווה את החזקות זו לזו. היא אומרת, מי שסובר שהחזקה בשלוש פעמים, אז בכל המקרים יגיד שהחזקה היא בשלוש פעמים. מי שאומר שחזקה היא בפעמיים, בכל המקרים יגיד שזה בפעמיים, רבי ורשבג. להלכה אנחנו מפצלים, אבל מבחינת רבי ורשבג, המחלוקת היא לכל רוחב החזית. עכשיו, אם אין קשר בין החזקות, אלה חזקות הנהגה ואלה חזקות התרגלות, אז מה המקום להשוות ביניהם? לדוגמה, יש חזקות וסתות למשל, של אישה, כן? או אתם יודעים מה, לא וסתות, זה אולי עוד אפשר איכשהו להתווכח, למרות שזה לא סביר. אבל מה עם חזקה של מתו אחד מחמת מילה? מלתי שני ילדים, שלושה ילדים, וכולם מתו. אז יש פה חזקה, ולכן אני לא מעל את הילד הרביעי. או אישה ששלושה מבעליה מתו, לכן היא לא נושאת כבר בעל רביעי, כי יש חשש שהוא ימות. האם החזקה הזאת היא חזקת ראייה או חזקת התרגלות? כאן ברור שזה מדובר בראייה, נכון? זה לא שהאישה הופכת להיות קטלנית עם הזמן, אלא אם היא הרגה שלושה בעלים, כנראה שיש לה איזשהו טבע קטלני. שם זה בבירור חזקת ראייה, נכון? עכשיו, אם זה חזקת ראייה, איך אפשר להשוות את זה למשל לחזקת שור מועד, ששם לכאורה זה חזקת התרגלות? אחרי שהוא נוגח שלוש פעמים, כנראה הוא הופך להיות מועד. מה המקום להשוות? אם זה שלוש פעמים, גם זה שלוש פעמים, למה? אולי התרגלות זה ככה וראייה זה ככה. למה הגמרא משווה? אם הגמרא משווה, אז הוא אומר שהיא רואה את כל החזקות האלה כמשהו שיש לו את אותו אופי. ולכן אם זה שלוש פעמים בזה, אז גם שלוש פעמים בזה. אם זה פעמיים בזה, אז זה גם פעמיים בזה. וזה החזון איש לא עונה. זאת אומרת, הוא אומר, יש לפעמים, יש כאלה ויש כאלה, וזה לא בהכרח צריך להיות אופי זהה לכל חזקות השלוש פעמים. אז איך הגמרא משווה אותם? אני חושב שהנקודה היא שבאמת החזון איש צודק, ויש חזקות שהן חזקות התרגלות, ויש חזקות שהן חזקות ראייה. זה ברור. אבל, המספר של, הרי אפילו, בוא נדבר רק על חזקות התרגלות. אז נגיד שכל החזקות היו התרגלות, או ראייה, לא חשוב. למה בכל החזקות אבל שלוש פעמים מהוות ראייה או מהוות התרגלות? למה לא ארבע, שתיים, 12, 24? למה שלוש? אולי שור מתרגל להיות נגחן אחרי שלוש פעמים, אבל וסתות נכנסות לאיזו רוטינה קבועה אחרי חמש פעמים. למה בכל המקומות נצטרך שלוש פעמים? כן? חשבתם פעם, זה מזכיר לי, חשבתם פעם גם כמספר שלוש. למה כל התארים באוניברסיטה לוקחים שלוש שנים? עזבו את הנדסה וחריגות, אבל כמעט כל התארים הם שלוש שנים. אולי בספרות יש יותר חומר מאשר בפילוסופיה, או פחות חומר, בפסיכולוגיה, לא משנה, כל תחום, כמה פיזיקה, מתמטיקה, בכל התחומים צריך שלוש שנים לימודים, למה? ברור שזה לא בגלל שלהגיע לרמה מסוימת במקצוע, בכל המקצועות דורש אותו זמן לימוד, זה שטויות, זה ברור שזה לא נכון. אלא מה? היה צריך לקבוע איזשהו סטנדרט וקנה מידה, ואומר, ממתי מגיע לך תואר ראשון? זה המשמעות לעניין שכר, גם שעשית מאמץ מסוים, הגעת לרמת התמחות מסוימת של תואר ראשון, אוקיי? אז צריך לשים את הקו איפשהו, אז שמים את הקו אחרי שלוש שנים, זה הכל. אז כמה חומר שנכנס בשלוש שנים, בספרות, בפילוסופיה, בפיזיקה, בפסיכולוגיה, בכל מקום, זה מה שנקרא תואר ראשון. אנחנו לא מגיעים במקרה לשלוש שנים, למרות שבכל מקום אנחנו בודקים מה צריך ללמוד כדי לקבל תואר ראשון, ובמקרה, בכל המקומות זה יוצא שלוש שנים. זה עובד הפוך. אנחנו מחפשים סטנדרט למה אפשר לקרוא תואר ראשון, כי הרי אנחנו, נגיד, השכר הוא תואר ראשון בכל תחום שבו עשית, מגיע לך שכר של תואר ראשון. אז סביר לדרוש אותה כמות לימודים, פחות או יותר, אותה רמת, לא יודע, איזשהו קנה מידה שיהיה אחיד. לא סביר שאתה תגיע לתואר ראשון בהוראה, שבשביל זה הרי מספיק יומיים, זה גם יותר מדי לדעתי, לעומת פיזיקה שאחרי שלוש שנים, לא יודע כמה אתה יודע, גם אחרי שלוש שנים, או מתמטיקה, או דברים מהסוג הזה. אז אם אתה מדבר על השאלה, כמה צריך בשביל להגיע לרמה סבירה של עיסוק במקצוע ההוא, זה יהיה מאוד שונה בין המקצועות השונים. אבל אם אתה רוצה להגיד, לזה יש תואר ראשון, לזה יש תואר ראשון, לכן מגיע לו תקן שכר מסוים, אז יש היגיון לקבוע סטנדרט כמה צריך ללמוד כמותית כדי להגיע לסטנדרט הזה. זאת אומרת, המספר שלוש, במקרה הזה שלוש שנים של תואר ראשון, לא הגענו אליו במקרה, אלא קבענו סטנדרט של שלוש שנים, כי צריך לקבוע איפשהו את הסטנדרט, קבענו אותו על שלוש שנים. אותו דבר בחזקות. נגיד שכל החזקות היו חזקות ראייה, לצורך הדיון, אוקיי? בסדר, אבל עדיין, הראייה שהשדה שלך זה אחרי שלוש שנים שאכלת חזקה, והראייה שהשור נוגח, אולי זה אחרי שבע פעמים שהוא נגח, והראייה שהאישה היא קטלנית, זה מספיק פעמיים, כבר ברור שהיא קטלנית. למה אנחנו מחליטים שבכל המקומות זה צריך להיות שלוש? אם רבי אומר שתיים, אז בכל המקומות שתיים. די ברור שגם פה, לא בגלל שאנחנו מנסים להגיע לאותה רמת ראייה, שזה 60% נכון. כי בנגיחות זה יכול להיות 60% אחרי ארבע נגיחות, ובבסתות זה 60% אחרי שתי פעמים שהיא רואה. כל דבר לגופו. אז לכן זה לא שאנחנו רוצים להגיע לאותה עוצמה ראייתית, ולכן זה, בכל המקומות זה שלוש פעמים, ובמקומות אחרים זה פעמיים, או לפי רבי זה פעמיים. לא, זה עובד הפוך. הראייה הולכת וגוברת ככל שמספר הפעמים עולה. זה ברור. עכשיו, איפה שהוא צריך לשים קו? אומר, אם שלוש פעמים זה חזר על עצמו, מבחינתי זה ראייה. וההלכה אמורה להתנהל באופן פשוט, כמו מערכת משפטית רגילה. אז אין טעם בכל מקום להיכנס לעשות סטטיסטיקות ולבדוק איזה אחוז סבירות יש אחרי שני פעמים, שלוש פעמים, ארבע פעמים וכן הלאה. אני אומר, בוא נקבע סטנדרט. שלוש פעמים זאת ראייה מספיקה. זה הסטנדרט שלי. ולכן המספר שלוש לא מעיד שיש באמת דמיון בין כל ההקשרים שבכולם צריך שלוש פעמים כדי לייצר חזקה. אבל אם זה נכון, גם אם כל החזקות היו ראייה או התרגלות, אז זה יכול להיות נכון גם אם יש חזקות של ראייה ויש חזקות של התרגלות. כי אנחנו קובעים סטנדרט הלכתי. אם צריך הצטברות של מקרים כדי לייצר התרגלות או ראייה, צריך לשים קו. כמה מקרים צריך? רבי אומר מספיק שתיים. רשב"ג אומר שלושה. אבל ברור שזה סטנדרט שרירותי. זה לא איזה קביעה שבאמת בכל מקום נוצרת אותה עוצמה של ראייה, אותה עוצמה של התרגלות, בשלוש פעמים, זה ודאי שזה לא נכון, אלא צריך לשים את הקו איפשהו, כי בכל מקום זה משהו אחר, אי אפשר להתנהל בצורה כזאת. אז ההלכה אומרת, אוקיי, בוא נקבע שאם משהו חוזר שלוש פעמים, ההנחה ההלכתית היא שזה כנראה חוק כללי. זהו, או התרגלות או ראייה, ואז אין לי בעיה עם זה שהחזוני שאומר שיש חזקות שהן התרגלות ויש חזקות שהן ראייה, ובכל זאת הגמרא מדמה את אלה לאלה. היא אומרת, אם בזה הולך אחרי שלוש פעמים, גם בזה זה יהיה אחרי שלוש פעמים, בזה זה פעמיים, גם בזה זה יהיה פעמיים. ולמה? כי הסטנדרט השרירותי לפי רבי זה פעמיים, ולפי רשב"ג זה שלוש. הסטנדרט השרירותי. הרי גם ראינו את זה קודם, שבפעמיים גם יש ראייה, רק היא ראייה פחותה. אחרי שלוש פעמים יש ראייה יותר טובה. איפשהו צריך לעבור את הקו, לשים את הקו, כן, בפרדוקס הערימה כזה. לשים את הקו, שמים את הקו בשלוש, לפי רשב"ג, בשתיים, לפי רבי. כן, דוגמה לדבר, אולי הזכרתי את זה, אני חושב, לא? על בת שלוש בתולי החוזרים. השח הזה שמביא ירושלמי, הגמרא אומרת, אם מישהו אנס ילדה מתחת לגיל שלוש, או לא אנס, בעל, לא משנה, כי זה, בכל מקרה זה אונס, כן, זה בעילת קטינה. אז, 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 אז הבתולים של החוזרים, זאת אומרת, הוא לא פגם בה. כי זה שהוא ביטק את קרום הבתולים, זה לא משנה, כי עד גיל שלוש זה חוזר. מעבר לגיל שלוש זה לא חוזר, ואז צריך לשלם וכל הדברים האלה. שואל הירושלמי, מה קורה אם בית דין עיבר את השנה? אז הילדה, נגיד, יש לה יום הולדת שלוש ביוד באדר. אלא מאי, שיש עכשיו אדר א' ואדר ב', בית דין עיבר את השנה. אז עכשיו גיל שלוש הוא בעצם באדר ב', ביוד באדר ב'. שבעצם כרונולוגית זה שלוש שנים וחודש. אם בית דין לא היה מעבר את השנה, אז היא הייתה בת שלוש ביוד באדר א', כי זה באדר היחידי שיש. אז אומר הירושלמי, מביא איזה פסוק, איך זה הולך, אומר לאל, עליי גומר, משהו כזה, שהכל נקבע לפי הבית דין. מה שבית דין קבע, זה בעצם קובע את החזקה. אומר השח, והירושלמי הזה רואים, ש... כן, לב מלכים ושרים ביד, לא ביד השם, אלא ביד הבית דין. זאת אומרת, מה שבית דין קובע משנה את הטבע. אם בית דין לא עיבר את השנה, אז הבתולים חוזרים עד י' באדר. אם הוא עיבר את השנה, אז הבתולים חוזרים עד י' באדר ב'. עכשיו, מחילת כבודו, אני לא רוצה להגיד דברים חריפים, אבל זה באמת מופרך לחלוטין. הכי עדין שאני יכול להגיד את זה. זה מופרך לחלוטין. אין ספק שזה לא נכון. אלא מה, וגם זה לא צריך ללמוד את זה מהירושלמי. אלא מה, אנחנו, הרי בין כה וכה, הרי ילדות, מתי הבתולים חוזרים? חלק מהילדות זה יהיה בגיל שנתיים, חלק מהילדות שנתיים וחצי, שנתיים ועשר, שלוש, שלוש וחצי, ארבע, יש התפלגות כלשהי, נכון? עכשיו, אנחנו לא יודעים, לא נלך לעשות בדיקות רפואיות, אנחנו גם לא יודעים לעשות בדיקות רפואיות, אצל כל ילדה וילדה, האם בתוליה יחזרו או לא יחזרו. אז צריך לקבוע קו. את הקו קבעו בגיל שלוש. קחו איזה ממוצע, או לא יודע בדיוק משהו, חציון, לא משנה מה, קבעו את הקו בגיל שלוש. עכשיו, אם בית דין עיבר את השנה, שום דבר בפיזיקה או בפיזיולוגיה לא משתנה. אבל עדיין, כיוון שהקו הוא קו שרירותי, יש היגיון להגיד שמתי שיש לה יום הולדת שלוש, שם משתנה הסטטוס שלה, זה הכל. וכל פעם הלוח שנה, אנחנו לא כל פעם מסתכל אם זה שנה מעוברת או לא שנה מעוברת. אנחנו הולכים לפי היום הולדת. ומתי שהיום הולדת שלה, אז עד אז הבתולים, ההנחה שלנו שהבתולים חוזרים, משם הבתולים כבר לא חוזרים. אבל לא בגלל שקרה באמת משהו פיזיולוגי. הרי בין כל וכל מדובר בקו שרירותי. מי אמר בכלל שהילדה הזאת זה בכלל קורה לה בגיל שלוש? אולי אצלה זה קורה בגיל שנתיים ועשר, או ארבע? יש גם ילדות כאלה, יש גם ילדות כאלה. אנחנו קובעים קו שרירותי על עוד פעם שלוש, דרך אגב, מעניין. זה תמיד שלוש, כן? כי באמת יש איזו נטייה לקבוע שאם צריך לקבוע איזשהו קו שרירותי, הולכים על שלוש. המהר"ל בטח יש לו כל מיני הסברים על העניינים האלה, התכונות הסגולות של המספר שלוש. אבל, נומרולוג ידוע. אבל הטענה היא שמדובר בקו שרירותי, ולכן אל תחשוב שבאמת ההזזה של הקו הזאת משנה משהו במציאות. אלא פשוט אנחנו רוצים תיאוריה פשוטה, אנחנו רוצים התנהלות משפטית או הלכתית פשוטה. הצורה הכי פשוטה להתנהל זה לקבוע שתמיד ביום הולדת שלוש העסק קורה. זה הכל. עכשיו, אותו דבר אני אומר בחזקות. כשאנחנו אומרים שזה אחרי שלוש פעמים יש חזקה, זה לא בגלל שבכל המקומות שלוש פעמים מביאים אותי לראיה של 70%. ופעמיים זה ראיה של 60%. והוויכוח אם צריך ראיה של 60% או 70%. לא. יש מקומות שבהם פעמיים זה 40% ושלוש פעמים זה 50, יש מקומות שפעמיים זה 70 ושלוש פעמים זה 80. אז צריך לשים איזשהו קו, והקו צריך להיות אוניברסלי, כי ההתנהלות צריכה להיות פשוטה. זה הכל. ולכן הקו, רבי אומר אחרי פעמיים, כי פעמיים זה עדיף על, גם בשני הסברים שונים הם פחות טובים מאשר הסבר אחד לשני מקרים, אז מספיקה לי עדיפות כלשהי. הרשב"ג אומר, אני רוצה עדיפות יותר משמעותית, אני רוצה שלוש פעמים, אוקיי? אבל לא בגלל שהוא חותר לאיזשהו אחוז סבירות נתון בכל ההקשרים, זה לא ייתן לך את אותו אחוז סבירות, אני צריך לקבוע איזשהו קו, אז הקו הוא על שלושה מקרים. ממילא אין קושייה על החזון איש, למה הגמרא מדמה חזקות כאלה לחזקות כאלה, ואם פה שלוש אז גם שם שלוש. כי מי שאומר שהקו השרירותי הוא שלוש, הוא יגיד את זה בכל המקומות, לא בגלל שזה באמת דומה. ושהוא בוחר להעביר את הקו השרירותי אחרי המספר שלוש, זה הכל. לכן אין שום בעיה עם זה שמדמים דבר לדבר. זה גם לא גזירת הכתוב ולא שום דבר, אלא צריך להעביר את איזשהו קו באיזשהו מקום. אז מעבירים אותו אחרי המספר שלוש. עכשיו צריך להבין שברור ש... יש מאחורי הקביעה, היא לא שרירותית במובן הזה שהיא לא אומרת כלום. ברור שככל שיש יותר מקרים, זה יותר סביר. אבל כמה יותר סביר, או איזה אחוז סבירות אני מגיע עם כל מספר מקרים, זה משתנה בין ההקשרים. כמו בעדות. עד אחד לא נאמן, שני עדים כן נאמנים. למה לא חמישה? ברור שבחמישה יש לי רמת ודאות גבוהה יותר מאשר בשניים, ובשניים יש לי רמת ודאות גדולה יותר מאשר באחד. אז למה קבעו שניים? ואולי משה ואהרון הם שניים יותר אמינים, אז שם מספיק אחד, ואנשים שהם לא משה ואהרון אולי צריך שבעה, למה שניים? ברור שזה קו שרירותי, מעבירים קו, אבל הקו השרירותי שיש מאחוריו היגיון, שני עדים זה יותר טוב מאחד, כי יש הצלבות, כמו שתי ראיות, אם שני עדים מביאים ראיה, אז זה ראיה יותר חזקה, משהו כשעד אחד אומר את זה, את הדבר, אבל ברור שזה יותר, אבל מי אמר שזה מספיק? מעבירים את הקו בשני עדים. לא רק זה, אלא אפילו מתעקשים שטרי כמאה. זאת אומרת, אפילו אם יהיו מאה נגד השניים, אנחנו לא נכיר בעדיפות של המאה על השניים. מאה זה כמו שניים, זה כמו טרי וטרי. עד כדי ככה ההלכה מתעקשת שהקו השרירותי הזה צריך להישמר. שני עדים זה מקסימום ראיה. מבחינה הלכתית, זה כמובן לא נכון עובדתית. מבחינה הלכתית אנחנו רואים את זה כמקסימום ראיה. אז ההלכה הרבה פעמים מעבירה קווים שרירותיים, כי צריך להחליט. אבל זה לא באמת אומר שמהותית בכל המקומות זה מתנהל בדיוק באותה צורה. עכשיו אני רוצה לעבור לחלק הבא, לחזור חזרה להדעה, ושם אנחנו מתחילים לגעת באבדוקציות, ואבדוקציות בעייתיות, דרך חזקת שלוש פעמים. בואו נתחיל, כי אנחנו לא נספיק את זה ממש את הכל, אבל נתחיל. יש במשנה, בבבא קמא כ"ג עמוד ב', יש שם פסוק מתניתין, איזהו תם ואיזהו מועד. מועד כל שהעידו בו שלושה ימים, ותם מי שיחזור בו שלושה ימים. אתם רואים פה, גם החזרה צריך שלוש, וגם ההלוך צריך שלוש. וזו הקושיה שאמרתי בשם הקרן נורא, למה בחזרה גם צריך שלוש. דברי רבי יהודה, רבי מאיר אומר, מועד שהעידו בו שלושה פעמים, ותם כל שהוא, ותם זה משהו אחר. אז מה המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה? שרבי יהודה דורש שיהיו שלוש עדויות על שלושה ימים שונים שהשור נגח. רבי מאיר אומר, כל עוד העידו עליו שלוש פעמים, הוא הופך להיות מועד, גם אם השלוש פעמים האלה היו ביום אחד. לא צריך שזה יהיה בשלושה ימים שונים. אז הגמרא אומרת, מה איתה עמד רבי יהודה? אמר אביי, הוא לומד את זה מפסוק, אמר אביי, תמול חד, מתמול תרי, שלשום, כן, מתמול שלשום, תלתה, ולא ישמרנו בעליו, עתן לנגיחה רביעית, שמי נגיחה רביעית הוא משלם נזק שלם. רבא אמר, תמול מתמול חד, שלשום תרי, ולא ישמרנו, העיד נחיה. בסדר, לא משנה, זה לימוד מפסוק. ורבי מאיר, מה איתה, מה? אז למה רבי מאיר אומר, שגם באותו יום, גם כן יש חזקה, רואים מהפסוקים שצריך שלושה ימים שונים, דתניה אמר רבי מאיר, ריחק נגיחותיו חייו, כעירב נגיחותיו, לא כל שכן. אומר רבי מאיר, אני מסכים לדרשה מהפסוק. הפסוק אומר, שאם זה קורה בשלושה ימים שונים, השור הופך להיות מועד. אבל אם בשלושה ימים שונים הוא הופך להיות מועד, אז שלוש פעמים באותו יום ודאי וודאי שהוא הופך להיות מועד. מה שהתורה מלמדת אותי שבשלושה ימים הוא הופך להיות מועד, זה לא שרק בשלושה ימים הוא הופך להיות מועד, אלא שאפילו שזה קורה בשלושה ימים הוא מועד. אבל אם זה קורה ביום אחד, אז זה פשיטה, זה ברור שהוא הופך להיות מועד. הוא יותר הופך להיות מועד ביום אחד, מאשר בשלושה ימים. אוקיי? עכשיו, זה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. הטור, באור החיים בסימן קופי וד', מביא מחלוקת ראשונים לגבי אמירת משיב הרוח ומוריד הגשם. עוד מעט, זה נשמע כמו, כן, חידה, אבל עוד מעט תראו את הקשר. ירושלמי, אומר הטור, המתפלל ואינו יודע אם הזכיר אם לאו, הוא לא יודע אם אמר ותן תעלומת, ותן, משיב הרוח ומוריד הגשם, קודם למד יום חזקה מה שהוא למוד מזכיר. כאן ואילך מה שצריך מזכיר. כן? זאת אומרת, בתוך 30 יום אחרי שזה יתחלף, כן, תדבר זין בחשבן, או בתשרי, או בניסן, אז חודש אחרי התאריך שבו זה מתחלף, האמירה, בתוך החודש הזה, ההנחה היא שאתה עוד רגיל לתקופה הקודמת. אחרי החודש הזה, כבר כנראה אמרת את הדבר שאתה צריך, לא את הדבר שאתה למוד, כן, אלא מה שבאמת נכון להגיד. איפה הנפקא מינה? אז הוא אומר, עד למד יום, אני ממשיך לקרוא, כן פה, עד למד יום, אם ספק לו, אם הזכירו או לאו, צריך לחזור, ומסתם הלא הזכיר. והוא הדינמי, למד יום אחרי פסח, מסתם הזכיר, וצריך לחזור. והמערה מרוטנבורג, בסדר, אז זה, הגמרא אומרת, הנפקא מינה היא לספקות. אם אתה בספק, לא זוכר אם אמרת ותן תעל ומטר לברכה, או משיב הרוח ומוריד הגשם, או אמרת מוריד הטל. אתה לא זוכר מה משניהם אמרת. כן, אלה ברכב ואלה בסוסים כידוע. אתה לא זוכר מה אמרת, אז אתה בספק. אז אומרת הגמרא, אומר הירושלמי, אם אתה בספק, אתה יכול להניח שאמרת מה שאתה רגיל אליו. בתוך ה-30 יום עוד לא התרגלת לדבר החדש, אז תניח שאמרת את הדבר השגוי, מה שאשר לתקופה הקודמת. אחרי שעברו 30 יום, ההנחה היא שאתה כבר אמרת, אתה כבר אומר עכשיו את הדבר הנכון. ואם אתה בספק, תניח שאתה לא צריך לחזור. תניח שאמרת את הדבר הנכון. עכשיו, אומר, זה הירושלמי. והמערה מרוטנבורג היה רגיל לומר בשמיני עצרת, ברכת אתה גיבור 90 פעמים, עד משיב הרוח מוריד הגשם, כנגד למד יום שאומר אותו ג' פעמים בכל יום. ועכשיו, אם היה מסופק, אין צריך לחזור. המערה מרוטנבורג אומר, למה לחכות 30 יום, ובכל יום להגיד 3 פעמים, משיב הרוח מוריד הגשם. ביום הראשון אני אגיד 90 פעמים, משיב הרוח מוריד הגשם, משיב הרוח מוריד הגשם, משיב הרוח מוריד הגשם, 90 פעמים, אני כבר נכנס לחזקה שהתרגלתי להגיד משיב הרוח מוריד הגשם, ועכשיו אין שום בעיה. אם אני בספק, אני לא צריך לחזור, זה פותר את כל הבעיות. כל דיני הספקות נפטרים. וראייתו מפרק כיצד הרגל. בבא קמא. דאמר גבי שור המועד, ריחק נגיחותיו חייו, קרב נגיחותיו לו כל שכן. מה רבי מאיר אומר? אם הוא עושה את זה בשלושה ימים שונים, הוא הופך להיות מועד. אז בשלוש נגיחות באותו יום, ברור שהוא הופך להיות מועד. כן? אז אומר המערה מרוטנבורג, אך הנמי, כיוון דאחר למד יום, אם הוא מסופק אין צריך לחזור כי הוא יתרגל, כל שכן 90 פעמים ביום אחד. ריחק נגיחותיו חייו, קרב נגיחותיו לו כל שכן. הוא מדמה את זה לחזקת שור מועד, זה בעצם השלוש פעמים, כאילו, רק פה זה לא שלוש, זה 30 פעמים שלוש. שלוש תפילות בכל יום, 30 פעמים. אגב, זה אפילו לא שלוש פעמים בכל יום, כי בשבתות למשל, אז אזכרות אחרות, יש גם יותר תפילות, אז זה פרשייה בפני עצמה. ברור, פה זה ברור, זה קו שרירותי. אבל לא משנה, הרעיון הוא כמו חזקת שלוש פעמים, כשהיחידה פה זה, נקראו לזה 10 ימים, נגיד זה הפעם האחת, אז 3 פעמים זה 30 ימים. בסדר? אז אומר המערה מרוטנבורג, כמו בשור המועד, במקום לחכות 30 ימים שבכל אחד 3 תפילות, בוא נגיד 90 פעמים ביום הראשון, ואני יצאתי מידי ספק, אני כבר רגיל להגיד את הנוסח הנכון. והרב רבינו פרץ ז"ל כתב, לא חזינה לרבנן קשישי דצרפת דעבדי אחי. כן, רבותינו בצרפת לא עשו את זה. מערה מרוטנבורג זה גרמניה, כן? אז רבותינו בעלי התוספות בצרפת לא ראינו שעושים את זה. עכשיו, זה שהם לא עשו, אולי לא חשבו על הרעיון. רבנו פרץ כנראה הבין שהם טוענים שזה לא מועיל, לא סתם שהם לא עושים, הם לא עושים את זה כי זה לא מועיל, לא כי לא חשבו על הרעיון. למה לא? אז הוא אומר שאין הנידון דומה לראיה. כן, מה הייתה הראיה של המהר"ם מרוטנבורג? מישור מועד, ריחק נגיחותיו חייו, קרב נגיחותיו וכל שכן. מה אין הנידון דומה לראיה? למה? דהתם טעמה בשור מועד, משום שהוחזק לגח. ואם הוחזק ג' רחוקות, כל שכן בג' קרובות. אבל גשם שנתקן בתפילה, והדבר תלוי בהרגל לשונו, לא אומרים הנחי. ואדוני אבי הראש זה עליה נוטה לסברת המערם. והתלמיד שלו כמובן. מה הוויכוח בעצם? רבנו פרץ טוען, מה אתה מביא לי ראיות מנגיחה של שור, ותן תלו מטר לברכה. נגיחה של שור, אנחנו מדברים על השאלה, האם הוא מוחזק לנגוח? מה זאת אומרת מוחזק לנגוח? אז ההסבר המקובל, אני עוד נחזור לזה, אבל אני אומר את זה בקצרה, ההסבר המקובל הוא שבעצם זאת ראייה לזה שיש לו טבע נגחני. יש שלוש פעמים. אז אם הוא נגח בשלוש פעמים רחוקות, זה ראייה שהוא נגחן. אז אם הוא נוגח באותו יום עצמו, אז זה ודאי וודאי שזאת ראייה לזה שהוא נגחן. אבל בתפילת הגשם, במשיב האורך מוריד הגשם, שם ברור שהפעמים האלה זה לא ראייה לזה שבטבע שלי אני רגיל, אני אומר משיב האורך מוריד הגשם, שם זה התרגלות, זה לא ראייה. מי אמר שבהתרגלות גם אומרים שאם זה קורה רחוק, כל שכן שזה יקרה בקרוב, בראייה זה נכון. אבל מי אמר שבהתרגלות זה נכון? אז בפשטות ככה רגילים להגיד האחרונים, שהוויכוח בין המהר"ם מרוטנבורג לבין רבנו פרץ, זה בשאלה איך להבין את חזקת שור המועד, האם זאת ראייה או התרגלות. טוב, אני אעצור כאן, כי מכאן זה מתחיל איזשהו חשבון, אני אחזור על הקטע האחרון הזה של הטור בפעם הבאה, ונמשיך משם. עד כאן. יש הערות או שאלות, אז אפשר. אוקיי, אז להתראות, שיהיה שבת שלום.
ערב טוב, שבת שלום.